הגדולה, ההזדמנות הגדולה, מה הייתה ההזדמנות הגדולה? ראינו שבעצם העלייה הראשונה, נקרא לה ככה, העלייה הראשונה, אבל גם השנייה, הגיעה לכלל איזשהו מיצוי. כלומר, אחרי המשבר הראשון הגדול של החשברו שמנע את המשך הבנייה, ואחרי כל הצרות הללו, הדברים נפטרו, דריאבש עלה לשלטון, והדברים נפטרו, הבנייה אושרה, ניתן המשך, אישור להמשך הבנייה, זה קורה כמובן בעקבות הנבואות של חגי ועידו הנביאים, ובאמת הם זוכים לבנות את בית המקדש, בגודל ובצורה שהם בנו אותו. אבל ראינו, עוד ראינו שזה מעט מאוד, זה מעט מאוד, כל זה קורה בין שנת 2 לדריאבש לשנת 6 לדריאבש, וזה עדיין, זה עדיין חלקי. כלומר, הגאולה מגיעה לאיזושהי נקודת הצלחה אמנם, אבל תקרת זכוכית שהם מתקשים לפרוץ אותה, והקריאה הגדולה שנשמעה בהצהרת כורש, קריאה של קומו בנעלי ציון בעצם, קריאה של שאו ציון הנס ודגל, אולי אם אנחנו נזכרנו את השיר הנפלא הזה, אז אולי בכל אופן נשמע אותו לרגע אחד, ואז גם אני אגיד עליכם, רב אהרון, אם אתה לא שומע, אז הבעיה כנראה אצלך, כי כולם שומעים, תפתח את הרמקול או משהו כזה. בואו ננסה רגע להיזכר בשיר הנפלא הזה. בינתיים אני אגיד לכם שהשיר הזה, שאו ציון הנס ודגל, נכתב על ידי נוח רוזנבלום. נוח רוזנבלום היה התפעלות עצומה אחרי הקונגרס הציוני הראשון ב-1897, והוא כתב את השיר הזה כסוג של קריאה לאחדות השורות, מפני שהיו המון המון אגודות של חובבי ציון, היו המון המון אגודות של כמעט בכל עיר ובכל עיירה היו אגודות כאלה ואחרות של חובבי ציון, והוא בעצם קרא, בואו רגע נעצור, בואו נתאחד, בואו נעלה כולנו כאיש אחד לירושלים. השיר הזה הוא שיר בין 120 שנה, עדיין מנוגן בטקס המסעות, וכן על זה הדרך, בואו נשמע דקה וחצי את הביצוע, תזמור את צהל. כן, אז זה השיר, וזו הקריאה הגדולה, לעלות לציון, שאו ציון הנס בדגל. הקריאה הזאת היא גם אז, וגם בספר עזרא, לא בדיוק התממשה. דיברנו אז בשיעור הקודם על הפספוס הגדול, על שטיפה נחזור עליו, אבל בעצם לא עלו כמות היהודים שהייתה, שרצינו, ובמסגרת החזרה שלנו, ראינו שכמו שאמרנו, שווי יהודה הראשונים, בהנהגת זרובבל הגיעו לאיזושהי, כן, הייתי מקביל את זה לכמו אנשי העלייה הראשונה, בנו את המושבות, בנו את הזה, אבל חסרה פה איזו קומה, והרבה פעמים הקומה שחסרה, באה לידי ביטוי דווקא בדמותו של אדם, אדם שמפיח איזה רוח חדשה, אדם שמפיח איזה כיוון חדש, וכן זה הדרך, בתולדות התנועה הציונית, הלא ספק זהו הרצל, הציונות הרי קדמה להרצל, גם מבשרי הציונות וגם חובבי ציון קדמו להרצל, אבל הרצל היה הראשון שארגן את זה בצורת מחשבה של נקים מדינה, והפיח רוח עצומה וגדולה, העביר את הציונות לכל רחבי אירופה, אפילו לארצות הברית היא הגיעה, ובעצם פעם ראשונה שהיה ליהודים איזה נציג, כמו נשיא היהודים. ומבחינתנו כלומדי תנ"ך, הדמות שאנחנו בעצם נושאים אליה עיניים, הייתה דמותו של עזרא הסופר. זה מה שראינו בפעם הקודמת. בפעם הקודמת ראינו שעזרא, שלא עולה בגל הראשון, למרות שאבא שלו כן עולה, אבא שלו סריה, מנוי בין העולים, אבל עזרא לא עולה, וחזל מסבירים את הקושי הזה, וכי תעלה על דעתך שעזרא לא היה ציוני, הוא ודאי היה ציוני, אבא שלו ציוני, גם הוא ציוני. אלא עזרא לא עלה, כי הוא למד תורה מברוך בן נריה, רבו, שלמד תורה מירמיהו הנביא, ועזרא עסוק בלאסוף ולאגור את כל המסורות, הנבואיות, כי הוא חותם הנביאים, וכשברוך בן נריה נפטר, אז עזרא מחליט לעלות, והפרק לא מסתיר את החגיגיות שבדבר הזה. כן, דיברנו על פרק בפעם הקודמת, פרק זין, יש פה חגיגיות מרובה בפרק הזה, תיאור כל היחס, שושלת היחס של עזרא, וכן זה הדרך. אבל אנחנו קראנו בשבוע שעבר את הפרק, קוראים ופשוט לא מאמינים למראה עינינו. עזרא זוכה למה שאף אחד לפניו לא זכה. אף אחד לפניו לא זכה, הוא נושא חן באופן אישי בעיני המלך דריווש. המלך דריווש הוא, עזרא נושא חן בעיניו, ומכיוון שכך הוא נותן לו מה שהוא לא נתן לאף אחד אחר, וראינו את זה בפעם הקודמת, למעשה דריווש נותן לעזרא הסופר את כל המרכיבים שמרכיבים מדינה. ממה מורכבת מדינה? מדינה מורכבת, כמעט את כל המרכיבים, מרכיב אחד הוא ייתן לנחמיה. מדינה מורכבת מארבע יסודות, משפט עצמאי, מערכת חינוך, מערכת גביית מיסים, ומערכת צבאית. עזרא מקבל רשות לגבות מיסים, קודם כל פטור ממיסים לתשלום לפרס, הוא מקבל רשות לגבות מיסים להעביר כסף ממקום למקום, פעם אחת, הוא מקבל רשות להקים מערכת משפט, כולל מערכת משפט שיש לה סמכות להוציא להורג מי שלא ישמע בקולו, ומקבל גם סמכות ללמד, כלומר להקים מערכת חינוך, את החוליה החסרה, את הקמת מערכת הגנה, ארגון צבאי ברמה כזו או אחרת, יקבל נחמיה שעולה במקביל לעזרה, פחות או יותר באותה שנה, שנת 6 לדריווש, זאת השנה שאנחנו עסוקים בה. אם כך, ארבעת המרכיבים שמרכיבים יצירתה של מדינה, הנה הם לפנינו. מה חסר? או נאמר יותר נכון, מה הייתה הציפייה? הציפייה הייתה, לפחות של עזרה וגם שלנו, שאם בימי זרובבל, שזה היה רק ההתחלה, כמו שהגדרנו, העלייה הראשונה, לא היה פה כלום באמת, עלו, הצטרפו לזרובבל 42 אלף איש, הרי שכעת, עם עזרה, המנהיג, הרוחני, וגם כבר יש איזושהי התחלה ואיזושהי אחיזה בארץ ישראל, אנחנו נמצא עלייה מסיבית בהרבה, במקום 42 אלף איש, אולי 420 אלף איש, משהו מסיבי ביותר, מפני שיש כאן הצלחה, יש כאן הזדמנות מדינית להקמת מדינה, של בעצם כמעט יהיה אפשר יהיה לשחזר אותה. ואנחנו קוראים, משפשפים את עינינו ולא מאמינים. המספר הוא בין 1,500 ל-2,000 איש. זה המספר. אין מילה יותר מדויקת להדהד את זה, חוץ מהמילה כישלון. זה פשוט כישלון. בואו רגע ננסה להבין מה היה. אתם זוכרים, בפעם הקודמת ראינו שלוקח לעזרה 4 חודשים להגיע מבבל לארץ ישראל. אנחנו יודעים שהדרך מבבל לארץ ישראל נמשכת לכל היותר 3 שבועות. מדוע זה לוקח לו 4 חודשים? אז פתרנו ואמרנו, זה כנראה הניסיון של עזרה לגייס עוד עולים. הוא עושה את המסע, אבל הוא עובר בדרך בקרב הקהילות היהודיות בבבל. הוא קורא להם להצטרף אליו, הוא קורא להם להתחבר אל החזון הציוני, אבל זה לא קורה. זה לא קורה, 1,500, 2,000 יהודים, זה מה שעולים איתו, וכאן קורה דבר מדהים. עזרא, תראו, אם היו עולים עם עזרא 100,000 איש, 400,000 איש, הציפייה שציפינו לה, אף אחד לא היה מעיז לגעת בכזה, כזו מסה של אנשים שהיא הולכת בדרך. זה ברור שזה, ההמון הגדול הזה, ברור שהוא מוגן וחסים. אבל כשעולים 1,500 איש, הם חשופים לכל הפגעים האפשריים, שודדי דרכים, פורעים, וכן על זה הדרך. הגיוני שעזרא, מכיוון שהוא כל כך נושא חן בעיני המלך, אז הגיוני שהוא יבקש עזרה או הגנה צבאית. אבל הכתוב אומר שעזרא מתבייש לבקש סיוע צבאי מן המלך, ויקרא שם צום על הנהר אהבה להתענות לפני אלוהינו, ולבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפנו ולכל רכושנו, כי בושתי לשאול מן המלך חיל ופרשים לעוזרנו מאויבינו בדרך, כי אמרנו למלך למור יד אלוהינו על כל מבקשיו לטובה, והוזו על כל הפועל לעוזר. כלומר, עזרא אומר, אני אמרתי למלך, שמע, רק תיתן לי אישור, יבואו איתי 100,000 איש, ומלך גם לא נצטרך הגנה צבאית. בפועל הגיעו 1,500, ועזרא מתבייש לבקש עזרא מן המלך, כי הוא אומר, אז יגיד לי רגע, כמה אמרת שבסוף מגיעים איתך? מה אני אגיד לו 1,500? כלומר, מורד ורבותיי, פרק ח' בספר עזרא, מתאר את הפספוס הגדול, את הקריאה, שאו ציון על נס ודגל, שלא נענת, ואת הפספוס הגדול, כלומר, אפשר היה להקים מדינה ליהודים, עוד הרבה לפני המדינה הראשונה שקמה, בתקופת החשמונאים, ויש לזה השלכות עצומות. מבחינה היסטורית, בשיעור שעבר, הקבלנו את זה לעשור האבוד, אני קורא לזה מבחינה היסטורית, 1920 עד 1930. מה היה בעשור הזה, מוריי ורבותיי? אנחנו בגלל המאורעות של השואה, בגלל הטראומות האדירות שעמנו עבר, אז השנים הללו קצת עובדות לנו, אבל חשוב רגע לשים את העיניים אליהן. הדוקטור ויצמן, גם הוא נושא חן ברמה האישית מאוד בעיני ראש ממשלת אנגליה, לוי ג'ורג', שר החוץ שלה, ג'יימס בלפור. דוקטור ויצמן גם תורם תרומה משמעותית מאוד לאנגליה, לקיסרות הבריטית במלחמת העולם הראשונה, שהוא ממציא את הדרך אחרת להפיק אצטון, שהיה נצרך מאוד לטובת תעשיית החומר נפץ האנגלית. וכתוצאה מכך, כבר ב-1917, עוד לפני שנגמרת מלחמת העולם הראשונה, בלפור משתמש, מבקש מויצמן להעביר הצהרה לברון רוטשילד בדבר ראיית ממשלת הוד מלכותו בעין יפה, הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. כן? זה כבר הצלחה מסחררת. כמובן יש מקום לדון, אבל זה רק הצהרה. זוהי הצהרה, זה לא משהו מחייב. אבל ההישג הגדול של ויצמן הגיע 4 שנים יותר מאוחר, כאשר מסתיימות 4 שנות שלטון צבאי בארץ ישראל, מ-1918 בעצם עד 22, היה כאן שלטון צבאי, שגם הוא היה בסדר גמור, כלומר, לא הייתה שום מגבלה על העלייה, אפשר היה להגיע לכאן, אבל היה פה שלטון צבאי, אבל בשנת 1922, כידוע לכם, ועידת סן רמו, חבר הלאומים, הם מעניקים לאנגליה מנדט על ארץ ישראל, מנדט זה זיכיון, ובמנדט, מה כתוב במנדט? במנדט ויצמן הצליח, אחרי שהוא היה שותף בהרבה מאוד ועידות, ועידת פריז, ועידת ורסאי ועוד, ובכל מקום הוא הביא את העניין הציוני של העם היהודי, שגם העם היהודי זכאי לארץ משלו. ההצלחה המדינית הכבירה הייתה שבמנדט על ארץ ישראל הוכנסה הצהרת בלפור. המנדט בתוכו נמצאת הצהרת בלפור. כלומר, בריטניה מקבלת את ארץ ישראל בהתניה שהיא מקבלת את זה על מנת לסייע ליהודים להקים שם בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. והבריטים כמו בריטים בתחילת דרכם, כלומר עד 1939 למעשה, אבל החלק המרכזי מ-1920-1930, מתכוונים לעשות את זה. ולכן הם ממנים את הנציב הבריטי הראשון, יהודי ציוני, הסר הרברט סמואל, שמתמנה כאן רק הנציב בריטי 5 שנים, אחריו היה הלורד פלומר, שגם היה, הוא היה יותר איש צבא, אבל הוא גם דאג שיהיה פה שקט. אחריו היה צ'נסלור, שהיה כישלון חרוץ, אבל אחריו היה ווקו, שגם כן היה ממש פרו היישוב העברי. הם כולם ראו את עצמם משרתים את האינטרס האנגלי, בכך שהם מממשים את המנדט. על כל פנים, הדבר ידוע לכל, שמשנת 1920 עד 1930, לא הייתה שום מגבלה על עליית יהודים לארץ ישראל, לא מספר ולא סרטיפיקטים ולא כלום, לא הייתה שום מגבלה על קניית קרקעות ליהודים בארץ ישראל, ניתן להליקות כמה קרקעות שרוצים, וגם הערבים היו רדומים יחסית. היה פרעות קטנות ב-1921, תרפ"א ביפו, שם נהרג הסופר ברנר, והיו פרעות לקראת סוף התקופה, כשהערבים התחילו להבין מה קורה, ונפל להם הסימון, פרעות תרפ"ט. 9 באב, תרפ"ט. אבל 10 שנים במעשה, הערבים לא כל כך היו זה, ועד רבה, לא רק שהם לא התנגדו, אלא כידוע שויצמן גם עשה הסכם עם פייסל. פייסל היה, נעשה סקירה ערבית קצרה, המלך של הערבים היה חוסייני בן עלי, כן? זה היה המלך. והוא מלך חיג'אז קראו לו. הוא היה לו, היו לו שני בנים. היה לו את פייסל, והיה לו את עבדאללה. פייסל יעד אותו להיות ראש המדינה האסלאמית הגדולה, שתיקרא סוריה הגדולה, שם. תיכול את סוריה, את לבנון ואת ירדן. הדבר הזה לא צלח, הצרפתים תפסו את סוריה ועיפו את פייסל לכל הרוחות, ואז פייסל קיבל בתמורה את עיראק, הוא היה מלך, מלך עיראק, זה בן אחד, ובן שני של, של חוסייני בן עלי זה עבדאללה, הוא קיבל את, הוא קיבל את עבר הירדן. אלה שני הבנים שלו. כל פנים פייסל, הוא היה המנהיג הערבי הבולט באזור, והוא היה בקשר טוב עם ויצמן. ואפילו יש הסכם פייסל ויצמן, תמונה שלהם משותפת, כי פייסל אמר, עד רבה יבואו היהודים לארץ ישראל, יביאו איתם כסף, יביאו איתם מידע, יביאו איתם את כל ההמצאות שלהם, זה יהיה טוב לכולם. אחרי זה הוא טיפה חזר בו, אבל הוא לא התנגד. הערבים באותה תקופה לא כל כך התנגדו. ההתנגדות התחילה בכלל מאוחר יותר, המרד הערבי הגדול ב-36-39 ועוד. בשנים האלו אפשר היה להקים כאן מדינה. מדינת ישראל יכלה לקום לא ב-1948, אלא ב-1928. רק דבר אחד היה חסר. מי היה חסר? היהודים. ויצמן, שהבין איזה הישג מדיני הוא הביא, יצא בקריאה גדולה, עם ישראל, אייקה, איפה אתם? איפה אתם? למה אתם לא מגיעים? בשנים האלה, 1920-1930, יש לנו את העלייה השלישית, ותחילת העלייה הרביעית, כן, והיו כמויות קטנות מאוד, יחסית למה שקרה בעשור אחר כך, ובוודאי מה שקרה אחרי הקמת המדינה. לא הגיעו. למה הם לא הגיעו? ההיסטוריונים דנים בדבר הזה, כנראה בגלל שתי סיבות מרכזיות, שביות ובעונה אחת, במקביל לציונות, היו עוד שתי שיטות היסטוריות, שגם כן זכו לעדנה באותה תקופה. השיטה האחת, זוהי השיטה של האמנציפציה במערב אירופה, אלה השנים שבהם היהודים בצרפת, בגרמניה, זכו למרב הזכויות, הם הרגישו שהם פשוט גרמנים, לאומיים גרמניים, מה פתאום לבוא לבלסטינה, למדבר, לשממה, זה לא שייך לשום דבר. אלה השנים שבהם ברלין היא בירת התרבות האירופאית, רפובליקת ויימר, הידועה בשוויון הזכויות שהעניקה לכולם מצד אחד, ובמזרח אירופה, 1917, זו המהפכה הקומוניסטית, ששם, גם שם, הקומוניסטים אוסרים על אנטישמיות בחוק. אז שתי המתחרות הגדולות של הציונות, הקומוניזם מצד אחד וההתבוללות והאמנציפציה מצד שני, בדיוק בשנים הללו זוכים לעדנה, בדיוק בשנים הללו. וכמובן תמיד מעל הכל מרחף את האפשרות הנוחה מכולם שצריכה להגר לאמריקה. אז כל פנים, לא מגיעים היהודים. למרות ההישג המדיני הכביר של ויצמן, למרות העובדה שממשלת בריטניה ממלאת אחרי ההתחייבות שלה באותו עשור, היא עושה את זה. היא לא מגבילה דבר, אין שום מגבלה, ולא רק שהיא לא מגבילה, אלא היא גם שמה כסף פה. כי החלוצים שהגיעו בעלייה השלישית, לא היה להם מה לעבוד, הם היו מובטלים, ואז ממשלת הוד מלכותו יוזמת כאן את כל העבודות של הכבישים, כביש חיפה ג'דה, כביש טבריה צמח, זה היה יוזמה של ממשלת המנדט, וגם במימון שלה באופן חלקי. כל האנשי גדודי העבודה, המסורים וכל זה, בעצם מי שכאן מממן חלק מן העבודות, זה בכלל הנציב הבריטי, כן? כדי לא, שלא יהיה מצב של מובטלים וכן על זה הדרך. כלומר, היה פה איזה מין הזדמנות זהב, שחלקה הגדול בהחלט ניתן לומר, קשור באופן הדוק ומעודק לעובדה שוויצמן היה לו יחסים אישיים קרובים מאוד עם כל הפונקציות השלטוניות המרכזיות, עם ראש הממשלה לוי ג'ורג, עם שר המושבות, וגם התרומה שלו האישית למאמץ המלחמתי. הדבר הזה, אתם יודעים, בסוף הכל אישי, הביא למצב מדהים, להזדמנות פז שלא נוצלה. זה מאוד מאוד מזכיר את מה שאנחנו קוראים כאן. עזרה נושא חן באופן אישי בעיניו של דריאבש המלך, דריאבש חפץ בו, נותן לו מה שהוא רוצה, נותן לו בעצם להקים מדינה, ראינו את הפסוקים האלו, נותן לו להעמיד סנהדרין, נותן לו להעמיד מערכת חינוך, נותן לו לגבות כספים, לנחמיה הוא ייתן להקים כוח צבאי, מזה מורכבת מדינה, זה המינימום הכרחי, זהו המינימום הכרחי כדי להקים מדינה, אבל למרבה הבושה, למרבה הפלא, למרבה התמיהה, ה-42 אלף איש של העלייה הראשונה מתבררים כמספר הגדול, אנחנו ציפינו שיגיעו מיליונים בעקבות עזרה. 1,500 איש, זה, מה זה 1,500 איש? זה שני מטוסי ג'מבו, מה זה 1,500? אנחנו במדינת ישראל במבצע שלמה, הביאה 22 אלף יהודים מאתיופיה בשבת אחת. כן? ופה 1,500 איש. והוא עושה איתה מסע וזה, מגיע איתה. זה עד כאן, בסוג של גם מעין חזרה, למה ש, מה שראינו בפעמים הקודמות, וממש אנחנו רואים איך הפרקים הללו בספר עזרא כל כך מזכירים את ההיסטוריה הציונית, את ה... אגב, זה מסביר, סתם אני זורק פה איזה הערה, זה מסביר למה באמת ויצמן לא היה ראש הממשלה הראשון. כשבודקים את ההיסטוריה של הציונות, רואים שאחרי הרצל זה ויצמן. הרצל זה הדמות הגדולה הראשונה, ויצמן זה הדמות הגדולה השנייה, הוא באמת היה. אבל ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא שמגלגל את העניינים, גלגל את המאורעות שהשנים האחרונות של המנדט הבריטי בארץ ישראל, בעיקר מסוף מלחמת העולם השנייה, 1945 עד הקמת המדינה 1948, היו שנים של מאבק מר בכובש הבריטי, הם נהפכו לאויב מר, כידוע לכולם, היו תליות והיו זה, ואז לא ייתכן היה שמי שהוביל את שיתוף הפעולה עם הבריטים, שנתן המון המון פירות לאורך המון שנים, אבל זה הקף נתתה בחוזקה לכיוון בן גוריון, שגם הוא הוביל את, את קו ההתנגדות לממשל הכיבוש הבריטי, ולכן בעצם בן גוריון היה זה שהכריז על הקמת המדינה והתמנה לראש הממשלה, ולויצמן המציאו משרת כבוד כזאת, משרה נשיאותית, שהוא החזיק בה 4 שנים עד שהוא נפטר. עד כאן, מוריי ורבותיי, שאו ציון הנס ודגל, ועל המסע של עזרא קראנו לשיעור הזה המשבר הגדול, ואנחנו עדיין לפניו. בואו נראה מה קורה כשעזרא מגיע לארץ הקודש. הגענו לפרק ת' וכחלות אלה, כלומר, אולי נקרא כמה פסוקים מסוף פרק ח', הבאים מהשבי בני הגולה הקריבו, וסליחה, בניסה מנער האהבה, מי שרוצה לעקוב זה בפרק ח', פסוק למד א', ב-12 לחודש הראשון, ללכת ירושלים, ויד אלוהינו הייתה עלינו ויצילנו מכף אויב ועורב על הדרך, על הדרך. ונבוא ירושלים ונשף שם ימי 3. ויום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים, עשו כאן איזו שקילה של הכספים וכו'. והבאים מהשבי בני הגולה הקריבו עולות לאלוהי ישראל, זה כנראה קורבנות תודה על הדרך שהם ניצלו ממנה. וכחלות אלה, פרק ת', ניגשו אליי השרים למור, לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות כתועבותיהם לכנעני, החיטי, הפריזי, היבוסי, העמוני, המואבי, המצרי והאמורי, כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות, ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. טוב, התגובה של עזרא, אנחנו מיד נקרא אותה, תגובה כאילו מתפרק, אבל בואו ננסה רגע להבין מה היה פה. כן, יש כאן התפרקות של המשפחה, כלומר, עזרא מגיע משהו כמו כנראה 25 שנה אחרי העלייה הראשונה, והנה מתברר שלאורך אותו זמן, קרתה פה טרגדיה נוראה, וחלק גדול מהעם שעלה לארץ ישראל, ראה לעצמו לנכון לשאת נשים נוכריות. כן? ולא סתם, אלא יד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. עכשיו אנחנו כמובן צריכים להיות את עצמנו, מה הכוונה? הייתכן? הייתכן שהתחתנו עם גויות? אף אחד לא... היה שם בכל אופן, זה זרובבל, היה שם... היו מנהיגים. רואים אותה, יהושע הכהן הגדול. הגמרא אומרת שהבן של יהושע הכהן הגדול, גם הוא היה בתוך הסיפור הזה. התחתן עם גויות, התבוללות בארץ ישראל, האם הדבר הזה ייתכן? כנראה שלא. כנראה שלא, וכנראה שמדובר כאן על משהו הרבה יותר חמור. הרבה יותר חמור. מהי הכוונה? אתם יודעים שאפשר לגייר. והנחת העבודה שהם לא התחתנו עם גויות גמורות, אלא הם גיירו אותם בצורה כזו או אחרת. גיור כזה או גיור אחר, היה כאן גיור, כלומר לא הייתה בעיה פרקטית, הלכתית. הייתה כאן בעיה הרבה יותר חמורה, והבעיה הייתה של בגידה באשת נעורים. מה הסיבה שהם רצו לעשות כדבר הזה? אז חזל, אנחנו מיד נראה את זה בנבואת נבואת עזרא ומלאכי. הסיבה היא, חזל אומרים, שבאמת אותם שנים, גם הדרך מבבל לארץ ישראל, וגם השנים הקשות בארץ ישראל, נתנו את אותותיהם על נשותיהם של העולים, נתפחמו פניהם, אומרים חז"ל, מפני הדרך ומפני קושי העלייה. וכאן, בארץ ישראל, היו נשים מקומיות שלא עברו את כל הטלטלות ולא עברו את כל הקשיים שבדרך, שכמובן עמדו ביופיין. והנה, הנה, הנה, חלק מן הגברים, לא כולם, חלקם, ראו לנכון לגרש את הנשים הראשונות שלהם, לגייר בגיור כזה או אחר, לא אגיד גיור רפורם, שהוא לא זה, אפילו אם הגיור הזה הוא, נאמר שהוא גיור הלכתי, ברמה כזו או אחרת, אבל ברור שהוא נשען על איזושהי חוסר נאמנות, חוסר לויאליות, לאותם נשים שהלכו איתם את כל הדרך הארוכה, שמו נפשם בכפם, והלכו איתם את כל הדרך הארוכה מבבל לארץ ישראל. ואותן נשים עזובות, אותן נשים נבגדות, אותן נשים שעשו את הדרך ושילמו את המחיר ובסוף גם נעזבו, באות לבכות על יד המזבח. הן באות למזבח, יושבות שם ובכות. העזרא הוא כהן, הוא בא להקריב, הוא רואה שם, שואל מה קורה. ואז מספרים לו את מה שקראנו, כחלות אלה, כי הרי, מה זה כחלות אלה? הרי לפני כן דיברנו בפסוק למדי, על הקרבת קורבנות. הבאים מהשביב בני הגולה, הקריבו עולות לאלוהי ישראל, פרים 12 וכו' וכו', שישה כמסים. כן, אז הכל קורה ליד המזבח, וכחלות ההקרבה ליד המזבח, באים אל הבשרים, כלומר, עזרא שואל איזה שאלה, הוא רואה שם נשים בוכות. אומרים לו, למה הם בוכות? אז הוא שואל, למה הם בוכות? ואומרים לו, כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם, והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות, ויד השרים והסגנים, הייתה במעל הזה ראשונה. עכשיו, אם זה התבוללות, אז למה נקרא לזה מעל? כמו שאמרנו, זה הרבה יותר מתוחכם מהתבוללות. היה פה איזה גיור הלכתי כזה או אחר, אבל הבעיה הייתה הבגידה באותם נשים שבאו. ואם אתם שואלים מאיפה לקוח הביטוי בגמרא, לסוף מסכת גיטין, שכל המגרש את אשתו, ראשונה, מזבח מוריד עליו דמעות, מה הקשר בין מזבח? ודאי לא טוב להתגרש, אבל למה מזבח מוריד עליו דמעות? הביטוי הזה לקוח מכאן, מהסיטואציה הזאת, שבה באות בנות נשואות, נשים נשואות, שנעזבו, חלקן גורשו וחלקן אפילו לא גורשו, לקחו אישה עליהן, והן באות ובחות. וכשעזרא רואה את הדבר הזה, מיד נראה מה הוא עושה כאן כמנהיג מדיני, אבל כשהוא רואה את הדבר הזה, מוריי ורבותיי, שורה עליו רוח הקודש, והוא מתנבא. מה הוא מתנבא? אנחנו נשים את פעמנו, אתם ודאי אוחזים בתנך, אנחנו נשים את פעמנו לאחרון הנביאים, מלאכי או עזרא, ונראה מה הוא אומר. פרק ב' בספר מלאכי, פסוק י' א'. בגדה יהודה, אומר הנביא. בגדה! ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים. נעשתה תועבה. כי חילל יהודה קודש אדוני אשר אהב. יהודה חילל את הקודש. ובעל בת אל נחר. כן? ובעל אישה שהיא כמובן עובדת עבודה זרה. איך הוא עשה דבר הזה? איך זרובבל אומנה? כנראה, כמו שאמרתי, היה כאן איזה גיור. מיד יחרט אדוני לאיש אשר יעשנה ער ועונה מאוהלי יעקב, ומגיש מנחה לאדוני צבאות. האנשים האלו יקרטו מעם ישראל, וודאי מיישבת הכהונה. ואז מתאר הנביא, וזאת שנית תעשו, כסות דמעה את מזבח אדוני, בכי וענקה מעין עוד פנות אל המנחה, ולקחת רצון מידכם. כלומר, אומר עזרא, אני בא להקריב קורבן לקדוש ברוך הוא, לחפר עליכם, אבל בינתיים, תוך כדי הקרבת הקורבן, אני שומע בכי ונאי וענקה מלמטה, מהמזבח. מי בוכה? בוכות הנשים העזובות, בוכות הנשים הנבגדות, בוכות אותם נשים שמסרו את נפשם, ועלו לארץ ונעזבו. ואז, איך אני יכול להקריב קורבן? איזה קורבן כאן יהיה לרצון? אז אמרתם על מה? מה הבעיה? מה? הכל בסדר. אז הוא אומר, על כי אדוני העיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. איזה בגידה נוראה, אומר הנביא. איך בגדתם בנשות נעוריכם, שפחות התייפו עכשיו. אתם יודעים, זה תמיד, אני לא רוצה כאן זה, אבל יש איזה, כל גירושין כמובן הם מאוד מאוד מצערים, ומאוד מאוד כואבים, ושעם ישראל תמיד יזכה לחיות חיים טובים, ומאושרים אחד עם השני. אבל לפעמים אתה רואה זוגות שמתגרשים בגיל מאוד מאוד מאוחר, אתה אומר לעצמך, אללה, כאילו, הלכתם ביחד את כל הדרך, וכאילו סבלתם אחד את השני, עשרות שנים, ולידות, וילדים, והשיניים, וכל הכאבים, וכו' וכו'. עכשיו, בגיל שאפשר ליהנות כאן מכל הפירות, עכשיו אתם נזכרים להתגרש. טוב, כמובן אי אפשר לשפוט, אי אפשר לדעת, אי אפשר שום דבר, אבל בכל אופן, יש כאן איזה, כן, יש את השנים שהן שנים תמיד הרבה יותר קשות, הרבה יותר מאתגרות, ואז בסוף שעוברים ביחד את השנים הללו, ופתאום היא כבר לא יפה בעיניך, פתאום היא כבר שמנה, פתאום היא כבר אחרי כל מיני לידות, אז היא כבר לא זה, כן, זה בעצם מה שהוא אומר כאן. ולא אחד עשה בשאי רוח לא אומה, אחד מבקזר אלוהים ונשמתם ברוחכם ואשת נעוריך לבגוד, איפה יש כאן איזה אחד עם איזה שאי רוח שינזוף בכם, כי שנה שלח, אמר אדוני אלוהי ישראל, הכל חוקי. זאת אומרת, אנחנו, גירשתי אותו, מותר להתגרש, מותר להתגרש. אבל לא באופן הזה. ולכן הקדוש ברוך הוא שונא את השילוחים הללו, וכיסה חמס על לבושו, אמר אדוני צבאות, ונשמרתם ברוחכם ולא תבגודו. בגידה. הנה דבר שהוא הלכתית, כביכול מותר, אבל כל כולו בגידה. זה מה שעזרא פוגש כשהוא מגיע לארץ ישראל. הוא פוגש את המשבר הגדול הזה, ולמשבר הזה היו המון המון תוצאות, אני רוצה רק אולי להשלים פה את המעגל, מה הייתה התגובה של עזרא? תכף נראה את התגובה בתוך התנך, אבל מה הייתה התגובה של עזרא? היו כמה וכמה תגובות. תגובה ראשונה, עזרא תיקן, יש כל מיני תקנות, תסתפלו, מסכת סוכה, אחת התקנות הייתה שנשים תהיינה בתוך בית המקדש בשמחת בית השואבה, כלומר, לשמח אותם. ואז ראו שזה מביא לידי תקלה, אז הרחיקו אותם, ואז ראו שזה מביא לידי תקלה, ובנו להם גזוסטרה, בסוכה דף נ"א, אבל אתה שואל את עצמך, מה הלחץ שהם יהיו שם בפנים? מראש למה הם נכנסו? בדרך כלל מביאים את הגמרא הזאת בתור מקור להוכחה להפרדה בין גברים לנשים, אבל האמת שהגמרא הזאת היא הוכחה בדיוק הפוכה. הגמרא הזאת היא הוכחה לכך שקודם כל עזרא תיקן שנשים תהיינה בפנים. בתוך שמחת בית השואבה ליד המזבח, המקום הכי חשוב היה לנשים כדי לשמח את העלובות הללו שנעלבו ונעצבו. אחר כך ראו שזה מגיע לידי תקלה, וזה, אז אמרו טוב, אז טיפה נרחיק, אבל אז, כדי לא ליצור מצב שנשים אומרים, טוב, תצאו החוצה, הלכו והתאמצו ובדקו בספר יחזקאל, והוסיפו לבית המקדש עוד מבנה, שזה אירוע הלכתי דרמטי, כדי שנשים תוכלנה להיות חלק מן השמחה, כדי לשמח אותם. זה דבר אחד. דבר שני, חלק מן הפרשנים אומרים, שאותו מנהג של שביעי של סוכות, שנקרא יום ערבה, שביום הזה הולכים למוצא וכותפים מורביות של ערבות, ומביאים אותם וזוקפים אותם בצידי המזבח, והגמרא אומרת שזה נראה כמו אישה שוחה ובוכה על המזבח. יש לך ארבע ערבות, כל אחת בגובה 10 אמות, 5 מטר, זה ענפים כאלה גדולים, והם נשענים על המזבח, זה נראה כמו אישה בוכה, ככה זה נראה, יש גם צמח שנקרא ערבה בוכייה, יש כאלה שאומרים שהתקנה הזו הייתה כדי להזכיר את הטראומה הזאת של אותם נשים שנבגדו, כל פעם בשביעי של פסח, מזכירים, בשביעי של סוכות, מזכירים את הדבר הזה, כן, זוהי זקיפת הערבה, כביכול, הנשים שנותרו כערבות, ללא טעם, ללא ריח, ללא יופי, בגלל כל מה שעבר עליהם, ולכן הם נעזבו והם נזנחו, והרי הן בוכות למרגלות המזבח, הולך עזרא ואומר את הערבות האלו, אנחנו נזקוף על צידי המזבח ונזכר בבכי הזה, בכי הבגידה הגדול, כדי להישמר ממנו. וכאן, אגב, זה גם קצת נעוץ סופן בתחילתן, כי גם אחת האגדות שמתארות את חורבן בית שני, כאן בתחילת בית שני, אחת האגדות במסכת גיטין שמתארת את חורבן בית שני, זוהי האגדה על שוליה דנגרי, וגם האגדה הזאת היא מתאפנת בדיוק באותו עניין, הכל באותה אגדה חוקי. לא עוברים שם על שום סעיף השולחן ערוך. מותר לנגר להתגרש מאשתו, ומותר לשוליה להלוות כסף לנגר כדי לשלם את כתובת אשתו, ומותר לגרושתו של הנגר להתחתן עם השוליה שלו, הכל מותר, השולחן ערוך זה עובר. וזה הכל מסריח מהתחלה ועד הסוף, זה הכל בגידה ותכנון מהתחלה ועד הסוף. אז זה הכלל של נעוץ, סופן בתחילתן ותחילתן בסופן. על כל פנים, אין אפשרות לבנות את בית המקדש, ואין אפשרות לבנות את הציר בין ישראל לאביהם שבשמיים, כשאבלה כזאת נמצאת מרחפת מולנו, כשאנשים נפגדות. המציאות הזאת היא עזרה, עזרה נפגש, ובואו נראה את, את הפסוקים, זה אגב פסוקים שאנחנו משתמשים בהם, גם אנחנו בתפילה, כי הם נכנסו לתוך, לתוך הוידוי של שני וחמישי, ולעוד וידויים בימים נוראים, מה עזרה עושה, שהוא שומע את הדברים האלה, הוא קורא את המעיל, ואלה יאספו כל חרד בדברי אלוהי ישראל, אמר על הגולה, ואני יושב משומם עד למנחת הערב, עמום, ואז מנחת הערב קמתי מטענתי, וקוראים בגידי ומעילי, והאכל ברכה והפרסה כפיי לאדוני אלוהי, ואומרה אלוהי, בושתי ונחלמתי להרים אלוהי פניי אליך, כי עוונותינו רבו למעלה ראש, ואשמתנו גדלה על השמיים. ותשימו לב, אם זה כדברנו, שלא מדובר כאן בהתבוללות רגילה, כי הם גירו אותם, אלא מדובר כאן בבגידה, אז תראו איזה משקל נותנת התורה, נותן הנביא, למערכות היחסים המתוקנות והנאמנות בין איש לאשתו. מימי אבותינו, אנחנו באשמה גדולה עד היום הזה, עכשיו זה כמובן גם אולי איזה סוג של איזה שיקוף לחוסר הנאמנות לארץ ישראל. כן? אלה שהגיעו לארץ ישראל לא היו נאמנים לנשים שלהם, אלה שנשארו בחוץ לארץ לא היו נאמנים לארץ, זה הכל סוגיות של, של חוסר נאמנות. בואו נראה את הפסוקים, הוא אומר כאן, אתה גמלת עלינו חסד, כי עבדים היינו ועבדותנו לעזבנו אלוהינו, והיית לנו חסד לפני מלכי פרס, לתת לנו מחיה לרומם את בית אלוהינו ולהעמיד את חורבותיו ולתת לנו גדר ביהודה ובירושלים, ואתה מה נאמר אלוהינו אחרי זאת כי עזב מצוותיך, כן? שאמרת לו להתאמע וכו', ברור שגם אם הם גירו אותם, אתה מצטרף למשפחה כאן מקומית, זה ברור שיהיה לזה השפעות. ואתה בנוכם אל תתנו לבניכם, נותם אל תיסו לפניכם וכו', ומה הם עשו? עשו את כל התועבות, אדוני אלוהי ישראל צדיק אתה, כי נשארנו פליטה כיום הזה, נהיה לפניך באשמתנו, כי אין לעמוד לפניך הזאת, וכי התפלל עזרה וכי התוודתו בוכה ומתנפל לפני בית האלוהים, נקבצו אליו מישראל קהל רב מאוד, אנשים ונשים וילדים, כי בכו העם הרבה בכי. כלומר, באמת, קודם כל, הנשים והילדים נקבצים, כי הם מרגישים שסוף סוף מישהו מספר את הסיפור שלהם, סוף סוף בא מישהו לתבוע את אלבונם. אבל גם הגברים מבינים את העוול שהם עשו. גם הגברים מבינים שלא הכל זה רק פרקטיקות הלכתיות. גם אם הפרקטיקה ההלכתית היא נכונה, אבל המהות היא רקובה, זו עבירה לפני המקום, והיא לא רצויה. ולכן, עוד לפני שנתחיל פה להכין כאן אבן על אבן, ולבנות פה כל מיני דברים, צריך לעשות מהלך עמוק מאוד של תיקון, תיקון בתוך המשפחה, תיקון של המעילה הגדולה, תיקון של הבגידה הגדולה, וזה לא ייגמר בפחות מברית, ברית אלוקית. יש משמעות, אני אדבר עליה בשבוע הבא, שהסיפור של היהדות לפי האימא, הוא התחיל פה, בתקופת עזרא. כלומר, זה, לכאורה, הכל הולך לפי האבא, אם אתה כהן, אם אתה לוי, אם אתה ישראל, מאיזה שבט אתה, ירושה, הכל לפי האבא. ומאיפה פתאום הגיע הסיפור הזה שזה לפי האימא? יש דעות כאלו שאומרות שזה חלק מהכנס שכנס עזרא. שעזרא אמר, מי שלא יחזיר את אשתו היהודית, הילדים שלו גויים. הילדים שלו גויים, הוא גוזר על זה, גזרה בתוקף רבנה, כן? כלומר, עד עזרא יש מקום, הרי אנחנו יודעים שעד מתן תורה, זה ודאי היה כך, עד מתן תורה, היה הולך לפי האבא, יוסף התחתן עם אישה מצרית, בכל אופן הילדים שלו, אפרים ומנשה, שבטי ישראל, נכון? גם השבטים התחתנו חלקם עם נשים כנעניות, עם נשים מצריות, קראנו בפרשת השבוע שאלעזר לקח לו מבנות פוטיאל או לאישה, מבנות יתרו, זה הולך לפי הגבר, לפי הזה, למה שזה ישתנה אחרי מתן תורה? אין סיבה. יש כאלה שרוצים להגיד, אולי נוכיח את זה בשבוע הבא, שזה מתקופת עזרא כנס, עזרא כנס כמה כנסות, אחד הכנסות היה, אתם לקחתם נשים נוכריות, הילדים שלכם יהיו גויים, לא תחזירו את הנשים העבריות שלכם. מה היה התיקון של עזרא? כמה הדבר הזה הוא חשוב, בניין המשפחה, עוד לפני הבניין של האומה, נראה בעזרת השם בשבוע הבא. ברוכים תהיו, חבריי.